אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 387, את המאמר מתן תורה עוד חטא. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תשאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 387, מאמר מתן תורה עוד חטא.
אז הוא ממשיך להסביר לנו סיבת הבריאה שהיא כל כך מורכבת ולא מובנת לנו בכל התהליכים שלה. למה אנחנו נולדנו בטבע אחד, צריכים לתקן אותו ולהגיע לטבע שני, וגם כן לא מובן לנו לאיזה טבע אנחנו צריכים להגיע על מנת להשפיע, מה זה על מנת להשפיע במקום על מנת לקבל. אני יודע שאני עושה למישהו הנאה, לא, כלפי בורא אין לי מה לתת לו, כן? אני נותן לו רק את הרצון שלי, השתוקקות שלי אליו. בזה אני ממלא אותו. זהו. בזה אני ממלא את עצמי, ובזה אני ממלא אותו. יש פה איזה דבר מאוד מסובך, מורכב, שקורה, ואנחנו לא מסוגלים לעכל אותו ולהבין אותו עד שבאמת נכנסים לרוחניות. תמיד זה איכשהו בא במקצת, כך אני רואה, ומיד בורח, ושוב בא, ושום בורח, וככה זה קורה לכל אחד כך. הדרכים הם אותם הדרכים. עד שמתקרבים לזה, אבל עד שלא נגלה את זה בצורה קבועה, לא נבין איך שזה עובד. ההפכיות הזאת היא משיגים רק אחרי ה... זה שמשיגים אותה. ולכן הוא כאן תורך ובכל זאת משתדל להסביר לנו עניין הלחם בזיון, בושה, שמקובלים איכשהו משתדלים להסביר לנו את העניין התיקון, אמנם שהוא עניין לא פשוט. מאוד מאוד מבלבל אותנו. ויש כאן ודאי שהרבה הצדקה למה שקורה, כי אם זה היה נגלה, היינו רצים לזה עם הכלים דקבלה שלנו, ו... אם אנחנו לא רוצים לרוחניות עם כלים דקבלה שלנו, כי היא הפוכה, רצון להשפיע, לתת, תשוקה לאהוב, תזולת, שאין ברצון לקבל שלי שום שייכות עליו, אז זה דוחה אותי, אני צריך לאהוב את הכל מה שאני עכשיו שונא, איך זה אפשרי, ולכן דרך נראית לנו לא מובנת. אנחנו לא מבינים אותה לא ברגש ולא בשכל. ולכן עניין של מתן תורה הוא נסתר. בוא נראה מה שהוא מסביר. הלאה.
עמוד 387, עוד חטא. כי הדבר הזה דומה לעשיר אחד שקרא לאדם מן השוק ומאכילו ומשקהו, ומעניק אותו מכסף וזהב וכל חמדה יום יום. וכל יום מרובים מתנותיו על הקודם לו, וכן מוסיף והולך. לסוף שאלו העשיר, אמור לי אם כבר נתמלה כל משאלותיך. וענה הוא, עדיין לא נתמלאו כל מבוקשי, כי מה טוב ומה נעים היה לי, עם כל הרכוש והחמודות הללו, הגיעני על ידי עסקי עצמי, כמו שהגיעו אליך, ולא להיות בתור מקבל מתחת מתנת ידיך בחסד.
זאת אומרת, אחרי שאני מתמלא בכל מה שהעשיר נותן לו, וממלא את כל הרצונות שלו, הוא מתחיל לגלות עד כמה שהוא בעצם בעיקר ריק וסובל. כן? אם לא היה מקבל, אז לא היה כל כך סובל, היה סובל רק מהרצון שלו שרק. ועכשיו כי התמלא, הוא מרגיש חיסרון הרבה יותר גדול, כי הוא רואה שיש בו חיסרון חדש, שהוא לא יכול למלות אותו אף פעם. ואז באמת יש לו כאן צרה גדולה. שכמה שמילא את עצמו בכל מיני תענוגים, הכל מה שיש מהעשיר קיבל, קיבל גם כן באהבה מהעשיר, וזה שהגיע אליו גם מילוי וגם אהבה מהשני, זה פתח בו חיסרון כל כך גדול, ופער כל כך גדול, שזה נקרא בושה, אבל באמת יש כאן כלי עצום שעכשיו התגלה כחיסרון. וזה חיסרון להיות כמו עשיר ולהחזיר לעשיר לא את מה שקיבל ממנו, את היחס שלו. שזה נקרא בעצם שאני לא יכול להיות כמוך אף פעם, הנותן. ובמקרה שלנו, כן, השיר הזה שממלא אותנו, נותן לנו הזדמנות באמת, לאחרי כל המילואים, כן, להיות כמוהו.
ויאמר לו השיר, אם כן, לא ייברא עוד איש שיוכל למלות משאלותיך.
כי אם אתה משתוקק שזה יהיה שלך, אז זה לא שלך. אתה סך הכל הנברא, אני הבורא. ואם הייתי בורא בך רצון ליהנות, ללא חיסרון להיות כמו המעציל, אז היית נשאר כמו נברא, בדרגה פחותה ביותר. אלה כל הבריאה היא כדי לפתח בך הרגשת השוני מהמעציל, שזה אז יהיה כאמצעי לעלות אותך לדרגת המעציל, והאמצעי הזה נקרא בושה.
ודבר זה טבעי הוא, כי הגם שמצד אחד הוא תואם תענוג גדול, הוא מוסיף והולך, כפי שיעור ריבוי מתנותיו, הנה יחד עם זה, מצד השני, קשה לו לסבול מבושה את ריבוי ההטבה הזו, שהעשיר הולך ומרבה עליו בכל פעם. כי חוק טבעי הוא בעולם, שהמקבל מרגיש כמין בושה ואי סבלנות, בעת קבלתו המתנת חינם מאת הנותן, מחמת חסדיו ורחמיו עליו. ומכאן נמשך לנו חוק שני, שלא יצויר בעולם מי שיוכל למלאות חפצי חברו במילואם, כי סוף סוף לא יוכל ליתן לו את האופי והצורה של קניין עצמית, שרק אימה נשלם כל ההרחבה בכל השלמות הרצויה. והנה זה אמור רק כלפי הנבראים, מה שלא ייתכן ומתאים כלל כלפי שלמותו הנעלה התעלה והתברך. וזהו שהכין לנו על ידי היגיעה והתרחה להמציא את רוממותנו בעצמנו על ידי העסק בתורה ומצוות. כי אז כל העונג והטוב המגיע לנו ממנו יתברך, דהיינו כל הכלול בדבר דבקותו יתברך, יהיה כל זה בבחינת קניין עצמנו, שהגיע לנו על ידי מעשה ידינו. שאז אנו מרגישים עצמנו בבחינת בעלים בדבר, שאין לנו טעם של שלמות זולתה, כמבואר.
טוב, זה קשה להסביר, ברור שמזה שאני מרגיש את עצמי שאני יכול להחזיר לבעל הבית, ואני מרגיש את עצמי כמו בעל הבית, כבעל של הקניין הזה, זה, בכל זאת, משהו, מעשה גס, כן? שזה קניין. הוא נותן, אני קונה, מחזיר לו ושווים. כן, אבל אין אפשרות להסביר האמת. אין אפשרות, כל כך זה... אבל צריכים להבין שהשבירה, כל התיקונים שאנחנו עושים, זה סך הכל איך לתקן את הפירוט בינינו, שלא עניין של לקבל מהבורא או לא, זה רק כדי שאנחנו נוכל למדוד את עצמנו, עד כמה שאנחנו נמצאים דומים לו או לא. כי הדבקות היא המטרה. ומתוך המטרה הזאת, סוף מעשה במחשבה תחילה, מתוך המטרה הזאת נבנה הרצון לקבל, נברא הרצון לקבל יש מאין, בצורה כזאת שהוא רצון לקבל, ורצון לקבל הזה יכול ליהנות מאיזה מילוי, ועל ידי הצער מחוסר מילוי ותענוג מהמילוי, הוא יכול גם להרגיש את עצמו כמה שהוא סובל ונהנה, וכמה שהוא תלוי בהסביבה והשפעת הסביבה אליו, שזה מביא לו כבר איזה קשר עם הנתינה וההשפעה, ואז על ידי זה הוא מתחיל לרכוש הבנה על כלי החדש, שזה נקרא כלי דה השפעה, שזה כלי בלתי מוגבל, ואז לאט לאט מתקדם, מתקרב למימוש הנכון שלו, שכל הכלי שלו הוא באמת לא לקבל, אלא דווקא להשפיע, שהמילוי שלו זאת השפעה, וכמה שיכול לקבל מהבורא, אז בזה הוא יכול להשפיע לו, וכך מגלה כלים חדשים. כל זה לא פשוט להסביר, אנחנו לא הולכים להסביר את זה לקהל הרחב, כי זה רק לאדם שאין לו ברירה, שיש לו נקודה שבלב, ואז הוא משתוקק להבין את זה. כי אין לו ברירה, הוא פועל מתוך הרשימו. אבל אנשים שעדיין רשימו בהם לא התגלה, אמנם שהוא נמצא בהם, שהיו בהם ברשימות האלה ובפעולות האלה, לפני 2000 שנה נגיד, או מתישהו, אז לאנשים האלה אנחנו גם כן לא מגלים את המצב האמיתי. אלה משתמשים בזה שהבורא מעורר צרות ובעיות לכל אחד ולכולם יחד, ואז אנחנו יכולים להסביר להם שישנה שיטת התיקון שהיא מביכה את כל הצרות. וכך אנחנו מקדמים אותם בינתיים. בסדר? מה?
זה שהנברא חושב או מתעסק בלהשפיע על הבורא, זה לא מקטין את הבורא, שהוא בכלל יכול להשפיע לו? כאילו...
אני לא מבין כל כך. זאת אומרת, מי הוא הבורא שצריך הטבה מצד הנברא?
לא יודע אם צריך, אלא אני חושב שאני בכלל יכול לתת לו. בלי קשר אליו, אלא אם הנברא חושב שהוא יכול לתת לבורא, אז הוא כאילו מקטין אותו באיזושהי מידה.
אם הבורא ברא אותנו, אז הוא צריך אותנו, לפי שכל פשוט. נכון? ניב, אני מסתכל עליך, אני לא מבין למה, אבל כנראה שבורא זקוק בך. כן, אחרת למה אתה קיים? כן? נו, אתה לא שואל את עצמך? כן? מה יש לכם מזה? גאווה שהוא זקוק בך? או שאלה... למה הוא צריך אותי כמוני?
שאלה.
כן? שאלה. גם לי ישנה שאלה כזאת. טוב, אז בקיצור, זה לא מקטין שום דבר. אנחנו צריכים קודם כל, יכול להיות שישנה כזאת מחשבה. כן? אם אתה שואל, אז כבר יש לזה מקום. אבל בעצם צריכים להיכנס קצת יותר פנימה ואז לראות. שזה הרבה מאוד יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים. הבעיה היא שאנחנו יכולים להבין למה למה שמסוגלים לב ומוח שלנו, הרגשה והבנה. זה כלי קליטה שלי, כלי תפיסה שלי, זה אני מוכן לקלוט ברגש ובשכל. אבל משהו שלמעלה מזה, שנמצא בשטח, בחתך אחר, אני לא יכול לתאר לעצמי. אני לא יכול לתאר לעצמי. ובאמת, ההבדל ברוחניות בין מצבים הוא הבדל מהותי, שיש לי כלים שונים, הרבה יותר שונים, ממה שהבדל בין כמה מבין הצמח, נגיד, וכמה מבין אדם. No. מה יש לי צמח ומה יש לי אדם? תראה מה שאדם בנה מתוך החסרונות שלו, ומה הצמח. האם הוא עושה משהו, הוא רק בתוך התנאים שמגיעים עליו, הוא עליהם מגיב בצורה מאוד מוגבלת. וזהו. נסגר, נפתח, חי בתוך עונה ככה מסוימת, וזהו. זאת אומרת, זה, אבל כך זה, וזה באותו עולם, היינו לפי אותו עיקרון שחיים. שאנחנו עולים במדרגות, אני כבר לא מדבר על עלייה משלנו לדעות לסולם הרוחני. אפילו בסולם הרוחני עצמו, אנחנו עוברים בין המדרגות שינויים, שזה לגמרי תפיסה חדשה. ערכים חדשים, כלים חדשים. אתה רואה איך שזה עובד בצורה והפוכה מקודם. כל דרגה הבאה היא הפוכה מדרגה הקודמת. ממש הפוכה. כמה יש כאלו הפכויות? כן? הפכויות בדרך, כל הזמן. כל הזמן. וזה לא סתם עוד פלוס 10, או רזולוציה כפול 10 או משהו. זה הפוך, זה שונה. וזה, לכן, נמשיך. ונראה שהמאמר הוא לא פשוט. נראה לי את מתחילים, ממש לא. כן, עוד תת, כן?
עמוד 387, טור ב', עוד תת. אמנם כן ראוי לנו להתבונן בעיקרו ומקורו של חוק טבעי הזה, ומבטן מי יצא לנו הפגם בושה והאי סובלנות הזה, שאנו מרגישים בעת קבלת החסד ממישהו. אולם דבר זה מושכל מחוק הידוע לחכמי הטבע, אשר כל ענף טבעו קרובה ושווה אל שורשו. א', וכל העניינים הנהוגים בהשורש, יתרצה בהם גם מענף שלו, ויואב אותם ויחמודם ויפיק תועלתו מהם. ב', ולעומתם, כל העניינים שאינם נהוגים בהשורש, גם מענף שלו מתרחק מהם, לא יוכל לסובלם וגם ניזוק מהם. וחוק זה מצוי בין כל שורש וענף שלו ולא יעבור.
זאת אומרת, חוק השתוות הצורה, בקיצור. הלאה.
ומכאן נפתח לנו פתח להבין המקור מכללות התענוגים והאיסורים, הקבועים בעולמנו. א', כי מתוך שהשם יתברך ויתעלה הוא השורש לכל בריאותיו אשר ברא, לפיכך כל העניינים הכלולים בו יתברך ונמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, יבוסמו לנו וינעמו לנו, משום שטבענו קרובה לשורשנו יתברך. ב', וכל העניינים שאינם נוהגים בו יתברך, ולא נמשכו לנו הימנו בהמשכה ישרה, זולת על פי כותבה של הבריאה עצמה, יהיו אלה נגד הטבע שלנו, ויהיה קשה לנו לסובלם. דהיינו, אנו אוהבים המנוחה, ושונאים מאוד את התנועה, עד שאין אנו עושים שום תנועה, אם לא להשגת המנוחה. והיה זה בשביל שהשורש שלנו איננו בעל תנועה זולת בעל המנוחה. ואין תנועה חס ושלום נוהגת בו כלל. ולפיכך יהיה זה גם כן נגד טבענו וסנוע לנו. ועל דרך זה אנו אוהבים מאוד את החוכמה ואת הגבורה ואת העושר וכו', שהוא משום שכל אלה כלולים בו יתברך, שהוא שורשנו. ועל כן שונאים אנו מאוד את היפוכם, כמו השכלות והחולשה והעניות, משום שאינם מצויים כלל ועיקר בשורש שלנו, שזהו עושה להרגשתנו מאוס ושנו, וגם מכאובים לאין לסבול.
זה חוק ענה ושורש. כן? מה שישנו בשורש, זה תמיד יהיה לנו גם טוב בענף, וההפך. הלאה, זה בצורה טבעית שיש השוואה בין זה לזה.
עוד כן. יוד, והיא הנותנת לנו הטעם הפגום הזה של בושה ואי-סבלנות, בעת שאנו מקבלים איזה דבר מאחרים בתורת חסד.
זאת אומרת, זה הכל יוצא במטרתה שהיא דביקות. אז דביקות יכולה להיות לפי השתוות הצורה, מהשתוות הצורה יוצא לנו פגם, כן? חוסר סבלנות, כאב וכן הלאה.
להיות הבורא יתברך, אין בחוקו חס ושלום שום עניין של קבלת טובה. כי ממי יקבל? ומתוך שאין העניין הזה נהוג בשורשנו יתברך, על כן הוא מאוס ושנו לנו, כאמור. ולעומתו, אנו מרגישים תענוג ונועם רך בעת כל השפעה שאנו משפיעים לזולתנו. להיות דבר זה נוהג בשורשנו יתברך, שהוא המשפיע לכל.
כן.
ריי מפלורידה ואלכסנדר ממגניטוגורסק בעצם שואלים אותה שאלה, האם הבורא משתמש בעצם בבושה כדי להקנות לאדם רצונות חדשים?
כן, ללא ספק. ודאי. בלי בושה לא היה לנו רצון להשתוות הצורה, לא היינו מזהים חוסר השתוות הצורה. בסדר? כן.
למה המאמר הזה כן מתאים לקהל הרחב? רב אומר שיש פה עמקות וזה לא פשוט.
אתם רואים שזה לא פשוט. אפשר לכתוב ממנו ספר שלם כדי להסביר משהו. אבל אז מי יפתח? בעל סולם הוא משתדל להסביר לך עקרונות בסיסיים, ממש חוקי ברזל, יסודות של הבריאה, כן? שהיא חוכמת הקבלה, אבל בעצם של הבריאה כולה. אז אין כאן דברים קלים, ככה, טיפים כאלו קטנים. זה הכל מאוד מאוד מבוסס ועקרוני. אבל איך אתה תגיע לקהל הרחב? בכל זאת צריכים לכתוב משהו. איך למסור להם קצת יותר, אם לא שכל, אז מקור המחזיר למוטב?
זה לא מאמר שאנחנו שלפנו אותו מתוך מאות מאמרים ויעדנו אותו לקהל הרחב. זה לכתחילה בעל הסולם, זה ממאמרי היסוד שלו.
נכון, כתוב ככה להגדרת איך? להפצת חומת הקבלה בשדרות העם, משהו כזה. כן?
אז כן, העיון בו, נגיד ניקח לדוגמה, בעל הבית אומר לו, אין איש ימלא את מבוקשך, כן? אני אומר שהוא אמר לו, אין איש שיברא למלא את מבוקשך, אלא אתה בלבד תמלא מבוקשך. למה רמה כזאת של חקירה היא לא מיועדת לרמה, או שהיא כן מיועדת לקהל הרחב?
אני לא יודע, אני לא רוצה קושיות כאלה על סגנון הכתיבה וכל דברים האלה. שיתעסקו בזה באוניברסיטה.
אז מה כן נותן המאמר הזה לקהל הרחב?
קהל של היום זה ודאי שאבל אם אנחנו מדברים על הקהל שהיה בימי בעל הסולם, שכולו כולו יצא מהישיבות, כן? כמו ביאליק, צ'רניחובסקי, כל האלו, כמו כל החברי כנסת דאז, נגיד, זה עוד היה איפה, זה שנות ה-30, כן? זהו, זה... אז זה כולם היו יודעים ללמוד, לקרוא את הדברים, וגם עד כמה שהוא כתב בצורה קלה, זה היה בגובה של האנשים שאז היו נקראים עמך, והיו יכולים לקרוא את זה ולהבין. זה היה סגנון קרוב אליהם. זה סגנון שהוא, יש לו קצת מקבלה, יש לו קצת מספרות הרגילה, יש לו קצת מהתורה, אתה מבין, נו, ככה באמצע, משהו קל. לכן היום ודאי שאתה לא תמצא הרבה אנשים שיכולים לקרוא, ובכלל לעיין בזה ולהבין, ושסגנון הזה יהיה קרוב להם, ודאי לא.
אז אנחנו אולי מחובתנו לקחת את המאמר הזה ולהלביש אותו לפי
בהתאמה
לקהל הרחב של היום.
אין ספק שאתה צודק, אנחנו צריכים לצרף לזה עוד הסבר, ולא פשוט. כן, הרבה הסברים משלנו. אנחנו ממשיכים, בבקשה, עוד י' א'.
עוד י' א', עמוד 388. עתה מצאנו פתח עיניים להסתכל בדבר תכלית הבריאה של אולדובקה בו, בפרצופו האמיתי, שכל עניין הרוממות והדבקות הזה, המובטח לנו על ידי מעשי ידינו בתורה ומצוות, אינו לא פחות ולא יותר, אלא דבר השוואת הענפים לשורשה מתברך, אשר כל הנעימות והעידון וכל נשגב, נעשה כאן דבר נמשך טבעי מאליו, כמו שנתבהר לאל. א', שעניין התענוג אינו יותר רק השוואת הצורה ליוצרה, וביותנו משתבים בעינינו לכל מנהג הנוהג ומצוי בשורשנו, הרי אנו מצויים בתענוגים. ב', וכל עניין שיערה לידינו מהעניינים שאינם בנמצא בשורשנו, הרי נעשה מושג זה לבלי לסבול ולגועל נפש או למחאובים ממשיים, כפי אשר התחייב מהמושג ההוא. ונמצא מאליו אשר כל תקוותנו תלוי ועומד בשיעור השוואת צורתנו לשורשנו התברך והתעלה.
ומפני שמהבורא כלפינו מה שיוצא זה הכוונה, גם כל העבודה שלנו זה להגיע לכוונה הנכונה כלפי הבורא. זה השתוות הצורה האמיתית, זה לא המעשה אלא הכוונה. זה שאלות רגילות, אני לא רוצה סתם לבלבל שיבלבלו אותנו, זה לא... טוב, נעבור עליהם קצת, כי באמת... בוא נקרא עוד י' ב'.
עוד י' ב'. ואלה הם דברי חז'ל בשאלתם, וכי מה אכפת להקדוש ברוך הוא, למי ששוחט מן הצוואר, או מי ששוחט מן העורף? ולא ניתנו המצוות, אלא לצרף בהם את הבריות. עד כאן לשונם. והצירוף הזה, פירושו הזדקחות הגוף האחור, שזהו התכלית היוצא מקיום התורה והמצוות כולנה. מפני שאיר פרא אדם יוולד, כי כשיוצא ונולד מחיק הבריאה, הוא מצוי בתכלית הזוהמה והשפלות, שפירושם הוא עניין ריבוי גדלות אהבה עצמית הנתבע בו, אשר כל תנועותיו סובבים בחוזקה על כותבו עצמו, מבלי ניצוצי השפעה לזולתו ולא כלום. באופן שאז נמצא במרחק הסופי מן השורש יתברך ויתעלה, דהיינו מן הקצה לקצה. א', בהיות השורש יתברך, כולו להשפיע, בלי שום ניצוצי קבלה, כלל וכלל, חס ושלום. ב', ואותו הנולד נמצא כולו במצב של קבלה לעצמו, בלי שום ניצוצי השפעה ולא כלום. ועל כן נבחן מצבו בנקודה התחתונה של השפלות והזוהמה המצויה בעולמנו האנושי. וכמו שהוא הולך וגדל, כן יקבל מהסביבה שלו שיעורים חלקיים של השפעה לזולתו. וזהו ודאי תלוי בערכי התפתחות הנמצאים באותה הסביבה. והנה גם אז מתחילים לחנכו בקיום תורה ומצוות לאהבת עצמו, משום שכר בעולם הזה ובעולם הבא המכונה שלא לשמה, כי אי אפשר להרגילו באופן אחר. וכשגדל ובא בשנים, אז מגלים לו איך לבוא לעסק המצוות לשמה, שהוא רק בכוונה מיוחדת, רק לעשות נחת רוח ליוצרו. כמו שכותב הרמב״ם, שלנשים וקטנים אין לגלות את העסק בתורה ומצוות לשמה, כי לא יוכלו סתו. רק כשנגדלים וקונים דעת ושכל, אז מלמדים אותם לעשות לשמה. וכמו שאמרו ז"ל, מתוך שלא לשמה, בא לשמה, שהוא המוגדרת בהכוונה לעשות נחת רוח ליוצרו, ולא לשום אהבה עצמית, יהיה מה שיהיה. ועל ידי סגולה הטבעית, שבעסק התורה ומצוות לשמה, אשר נותן התורה ידע, כמו שאמרו ז"ל, שהקדוש ברוך הוא אומר, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורה תבלין. הרי נמצא הנברא הוא, הולך ומתפתח ופוסע אל על, בדרגות ומעלות הרוממות האמורה, עד שמספיק לאבד מקרבו כל הניצוצין של אהבה עצמית, וכל מצוותיו שבגופו מתרוממים, ועושה את כל תנועותיו רק להשפיע. באופן אשר אפילו ההכרחיות שהוא מקבל זורם גם כן לכוונת ההשפעה, כלומר כדי שיוכל להשפיע. וזהו אומרם ז"ל, לא ניתנו מצוות אלא לצרף בהם את הבריות.
שאלות, בוא, טוב. עוד. כן גרשון, נו. מזמן רצית.
אפשר על האותיות הקודמות לשאול?
נו.
כי כל ההנחות יסוד שלו, אני פשוט לא מבין אותם. זאת אומרת, הוא כותב שאנחנו מרגישים תענוג ונועם בעת השפעה, ושזה דבר נהוג בשורשנו, וגם הוא כותב שאנחנו מתביישים לקבל, וזה לא מתלבש כל כך על המציאות. אני מאוד שמח
לגבי. לא, 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 ודאי שלא. הוא אומר שמצבים האלה קיימים, ואז אנחנו בהם כך מרגישים, וזה לא מדובר עליך. אתה לא נהנה מהשפעה, זה ברור. ולא סובל מזה שאתה מקבל. כן?
אז על מה, על מי זה כן מדבר? למי זה מדבר?
זה מדבר על האנשים שהם כבר זכו על ידי המאור מחזיר למוטף, להגיע למצב כזה, כמו שהוא כותב. טוב? כן?
למה הכוונה זה המעשה?
כי סך הכל הבורא מתייחס אלינו בכוונה על מנת להשפיע לנו, כן? ואנחנו צריכים להתייחס אליו באותו דבר, בכוונה על מנת להשפיע לו. בזה אנחנו מגיעים להשתוות הצורה שהיא נקראת דבקות או מטרת הבריאה.
אז למה יש מעשים?
מעשים הם קיימים בעולם שלנו, כל מיני מעשים שעל ידם אנחנו יכולים לקבל גירוי, להגיע להכוונה. כי בינתיים אין לנו כוונות, כדי להגיע לכוונות, שזה כבר נקרא כוח הרוחני, כן? אנחנו צריכים לזה בינתיים להתאמץ במצבנו שזה נקרא עולם המדומה, שכאן אנחנו נמצאים כאילו בגוף שלנו, כאילו בפעולות גופניות. כן?
אז כל המעשים זה בשביל שבסופו של דבר יהיה לנו כוונה?
מה שאנחנו עושים מעשים זה כדי שיהיה לנו כוונה, ודאי. מה, בעולם הרוחני יש לך גופים, יש לך השפעה, כמו שאתה עושה כאן, להפצה וכן הלאה.
מה יש שם?
כוחות, שכוחות האלו הם כוחות הכוונה. לא כוח הרצון, אלא כוח הכוונה.
מה מוסיפה הכוונה לרצון? הרי אנחנו רצון וחיסרון.
במידת הכוונה משתמשים ברצון.
שזה אומר, מה זה במידת הכוונה?
ככה, כי אחרת אתה הרצון נמצא תחת הצמצום. גמרנו איתך, הלאה. כן, ניגר.
חשבתי שטעיתי מההתחלה, אבל אמרת כמה פעמים עכשיו שהבורא מתייחס אלינו בכוונה להשפיע. מה זה בורא מתייחס אלינו בכוונה? הוא לא אבסולוט.
כוונת הבריאה, מטרת הבריאה, כן? זה הכל כוונה. הכל במחשבה התבררו.
רגע. הכוונה מלבישים על משהו. כוונה זה המסך, כוונה זה מה שאנחנו בונים בינינו בשביל לחפות על הרצון לקבל הבסיסי שלנו.
נו, אז מה? כן. נו, נו, נו.
נו, אז מה זה הבורא? מה 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 הרצון הבסיסי של הבורא אז ביחס לבריאה?
להיטיב, לנבראיו.
זה כוונה.
כוונה? בטח. שאני רוצה לבנות בית, יש לי כוונה לבנות בית. אחרי זה אני צריך סרטוטים, אחר כך ספציפיקציות, האבנים, ברזלים וכן הלאה וכן הלאה. אבל כל זה בשביל מה אני צריך? כדי לממש את הכוונה. ורק לפי הכוונה הולך אחר כך כל פעולה ופעולה. ואם אני יכול בלי כוונות, בלי פעולות, אדרבה, יותר טוב. ודוגמה, העולם שלנו, כמה שאנחנו יותר מתקדמים, כמה שרצון לקבל שלנו יותר ויותר מתקדם, האגואיסטי, גם כן אנחנו יוצאים קצת יותר ויותר לעולם הכוונות, לעולם הכוחות, טכנולוגיות עדינות למיניהם וכן הלאה. ועוזבים את הפעולות, ברזלים, העיצים וכן הלאה. זה כבר עד שאנחנו נגיע עוד מעט לעולם הכוונות בכלל. כן?
מטרת הבריאה מלכתחילה להיטיב לנבראיו. מטרת הנברא להיטיב לעצמו, והוא מרכיב על להיטיב לעצמו כוונה
להשפיע. מטרת הנברא להיטיב לבורא צריכה להיות.
מטרה מלכתחילה, אני מדבר על העולם שלנו,
כן.
שאנשים להיטיב לעצמם, הם מרכיבים על בסיס הרצון לקבל, כוונה על מנת להשפיע. מטרת הבורא מלכתחילה להיטיב לנבראיו. אז אני שואל, מה ההבדל בין כוונת הבורא לכוונת הנברא?
שכוונת הבורא כלפי הנבראים, וקבלת הנבראים גם כן כלפי הנבראים, ולא כלפי הבורא, וצריכים להחליף את הכוונה. זה הכל. כן.
איך אפשר לומר, כמו שהוא אמר קודם, שבשורש שלנו אין משהו? זאת אומרת, הוא אומר, אין בו את ה... מה זה, העניות וכל מיני דברים, הוא אומר שאין בשורש.
הבורא זה המקור השפע. בסדר? נו.
אם הוא השורש שלנו, איך יכול להיות שיש בנו משהו שאין בו?
כי הברא אותנו יש מעין. ממה שאין לו, דווקא ברא בנו. כנגד כל המילואים, כל הפלוסים מה שיש לו, ברא לנו כל המינוסים. זהו?
אז כן. למה רק אדם מרגיש בושה? למה חיות לא מרגישות בושה?
לא, זה כבר אתה מדבר על התפתחות הבריאה, איך שהבריאה מתפתחת, ויש בכאלה המצבים או דרגות ההתפתחות הקודמות, שבהם אין הרגשת הבושה. כמו שבדלת בחינות דור ישר, הרגשת הבושה מתעוררת רק בבחינה דלת שבדלת. הלאה. נו.
אפשר לשאול על התרגיל שניסינו לעשות במשך היום?
לא, 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 לא. זה... כן.
מתוך החיפוש למצוא את המדד בין הכוחות, האם זה נכון להגיד שהכוונה למעשה היא המדד?
כוונה לא יכולה להיות מדד, כי אנחנו, כוונה זה כבר, זה כבר הפעולה, זה כבר, זה הכל. מדד לכוונה זה הרצון שכוונה רוכבת עליו.
בדיוק, זה מולבש על הרצון.
כן.
בהתאם לכוונה
של... אבל בשביל מה אנחנו צריכים רצון? כדי לקיים את הכוונה. העיקר זה הכוונה. הרצון צריכים רק כדי לבנות את הכוונה. למדוד את הכוונה. לכוון את הכוונה. כי יש לנו... אנחנו חומר. אנחנו רצון. אבל בעצם מה אנחנו צריכים? לייצר את הכוונה כלפי הבורא. יפה. הרצון שלנו חוץ מזה הפוך, הוא רצון ליהנות. אנחנו צריכים לכוון אותו בצורה כזאת, שכוונתו היא תהיה, קודם כל, גם כן ליהנות לעצמו, שזה נקרא קליפה, ואחר כך מתוך קליפה לעשות אינוורסיה על הכיוון, ושיהיה על מנת להשפיע לבורא. קודם יש רצון, סתם איזה ערימת זבל. כן? אחר כך הרצון הזה גודל, 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 מתחיל יותר, יותר ויותר ויותר לסריח. במה? שרוצה יותר ויותר ויותר לעצמו. זה כבר קליפה, כן? אבל זה כבר כיוון לעצמי, אני רוצה יותר ויותר. אז אפשר, אחרי, על ידי כל מיני פעולות, להפוך את הוקטור שלו, את הכיוון שלו, מלעצמו לבורא.
כן? אותן פעולות, זה לא למעשה הכוונה? על ידי אותן פעולות?
לא, כוונה זה שאני רוצה ליהנות בעצמי. הכוונה על מנת לעצמי, זה נקרא כוונה, אבל כוונה אגואיסטית, קליפה, וכוונה לענות לבורא, זה נקרא כוונה אלטרואיסטית או קדושה.
אוקיי, ובין השלב א' לשלב ב' יש מדרגות?
לא מדרגות, יש היפוך, תיקון.
כן, אבל זה לא קורה בבת אחת, זה קורה בתהליך.
כן, ודאי.
עכשיו, התהליך הזה אפשר לפרק אותו
זה נקרא
פחות?
זה נקרא מדרגות.
אני יותר עם כוונה, אני פחות עם כוונה?
כן.
אז זה סוג של מדד, לרצון שלי.
המדד רצון שעל פניו רוכבת כוונה. מה קורה? או אתם היום ככה לא בסדר, או אני לא בסדר, או שנינו? אתם.
אני רואה שאנחנו.
תודה רבה. כן.
בדיוק רציתי לשאול על המקום ההיפוך הזה, שמהקליפה נהיית כלי דהשפעה לקבל על מנת להשפיע. זה נעשה על ידי מכות מלמעלה על הרצון? כי הוא כן...
זה נעשה... כי אני לא רוצה הסבר שלך. כי זה נעשה על ידי מאור המחזיר למוטף. זה הכל.
הבנתי. עכשיו...
עכשיו אין לי יותר.
שנייה, ממש, בבקשה.
אין לי, בבקשה.
סליחה.
רצינו להגיד שאתמול פעם ראשונה פתחנו בעצם קמפוס של מכללת קבל על העם בעיר גדרה, עבודה גדולה מאוד של רבדים, קצת רבדים בחיים טורקיה. כלומר יותר מ-15 תלמידים רשומים, ואנחנו התחלנו שם קורס, זהו ממש פעם ראשונה מאוד מיוחד. היום אנחנו נתחיל סדרת הרצאות שוב פעם בעיר באר שבע, ומאוד צריכים את התמיכה של כולם כדי לפתוח קמפוס גם בקריית גת. היום יש שם ככה הרצאות.
מרכז הארץ, כן גלעד, איפה הוא?
אז זהו, זה מבחינת הרצאות מבוא שיש לנו השבוע, אז צריכים את התמיכה של כולם כדי שזה יצליח.
מצוין. כן.
יום ראשון יש יום מאוד מיוחד, חוץ מערב איחוד שאנחנו עושים פה בפתח תקווה, בעצם זה מין יוניטי דיי, יום איחוד עולמי, כן. שמתחיל בוובינר הקבוע מ-3 עד 4, אחרי זה ימשיכו שידורים מכל הקבוצות בעולם עד 6 בערב, בסביבה טובה, ואחרי זה ב-6 ורבע תתחיל ההתכנסות פה בפתח תקווה, וב-10 ל-7 תהיה ישיבת חברים מאוד מיוחדת, אחרי זה זה ימשיך לשיעור ב-7:30 איתך, יהיה בערב הזה תיאטרון, מוזיקה חיה של בני חלה יופיעו, יהיה כיבוד, ממש ארוחת ערב, אז אנחנו כבר עם מעל 1,200 נרשמים.
וואה.
כן, ואנחנו צופים שזה יגיע ליותר.
ניכנס כולם למקום הזה? למטה. אז גם הערב עצמו והרצאה עצמה, הכל יהיה למטה.
כן, ההתכנסות תהיה למטה.
בסדר גמור. כן, שמעון.
רב, אתמול בערב החליטו קבוצת הולנד לקראת הכנס להעביר סכום כסף לקנות 20 מסכי פלזמה. אמרת.
כל הכבוד להולנד. באמת, אני אסביר לכם מה קורה. אנחנו עשינו חשבון, לא ידענו איפה אנחנו נוכל להשיג את המסכים האלה. כי אם אנחנו נצטרך לעשות במשך הכנס הגדול, התכנסויות על הגג, התכנסויות על הרחבה למטה, והתכנסויות על הרמפה כאן, שזה לא יספיק לנו לאותם האנשים, לאותם החברים שמגיעים מחול, אז אנחנו נצטרך גם לתלות מסכים מחוץ על הבניין, כן? גג מגלי גג, גם לרחבה למטה וגם רמפה, ואז אנחנו צריכים לפחות עוד 20 מסכים, ופתאום הם מגיעים לנו. כל הכבוד להולנד, באמת, אני מבקש מכל הקבוצות שלנו שבעולם לשלוח להם תודה רבה. אימייל או איך קוראים לזה? וואטסאפ. איך? לייק. לאב לייק. בסדר גמור, תודה רבה באמת. זה ביצוע גדול. זה ביצוע גדול. נו, נקווה שהם ירגישו דווקא מתוך זה תוספת גדולה מכנס שיקבלו. כן. נו, נו.
יש הרבה הגיעה עכשיו שכל הזמן לסביב הכנס, המסכים, ההכנות.
כן.
ומה אפשר לעשות מבחינת הגיעה פנימית כלפי הכנס?
אנחנו ממשיכים בזה, ואני רואה שדווקא בזה הקבוצות שלנו בחול הם עושות מאמצים אדירים, גם מקבוצת איטליה, נשלח לי על ידי משה אדמוני כל מיני דברים שהם עושים שם, כל הכבוד, ומייקלוק שולח לכל פעם שינויים שיש להם שם בצפון אמריקה ובכלל בעולם דוברי אנגלית. איפה עוד? לא זוכר, אני מפחד ככה לא להגיד לשכוח, אבל ישנם מהמון מקומות. כל פעם אני 2, 3, 4 כאלה המכתבים אני מקבל במשך היום מכל מיני מקומות, שבאמת קבוצות שלנו מאוד מתחזקות ומתקרבות לכנס נכון וטוב. הבעיה היא האם אנחנו, כמו שאתה שואל, האם אנחנו מרגישים את עצמנו שכן אנחנו מכינים להם מקום קליטה נכון. צריכים עוד יותר ויותר לחדד את עצמנו כלפי הנושא של הכנס, אני מקווה שאנחנו נדבר על זה בשבת אולי, כן? ונחדד את הדברים העניינים, איפה התוכניות שיהיו כבר מוכנות, אחר כך נתקן אותם, נעדכן אותם, אבל שיהיו מוכנות, דף של הכנס הוא מוכן, הוא כבר פעיל, יש שם כבר שירים ושיעורים וכל מיני דברים ואמרות, כן? רק מידע כללית זה לא מספיק. אני היום יאשר כל השירים לשם, ועוד, בקיצור, תביאו חומרים שצריכים להיות שם, כמה שיותר. תעזרו גם כן מכל מיני קבוצות, כדאי לנו השתתפות שלהם. מה קבוצת מוסקו שעשתה עכשיו, כנס, כל כך מוצלח יפה, מה היא חושבת, מה היא יכולה לעזור לתרום, פיטר, שם סן פרנסיסקו ולוס אנג'לס וניו יורק וכל הקבוצות בעצם, כן? מקבוצות ליטה, אני מקבל מהמון. איפה סן פטרבורג, תראו איזו קבוצה גדולה. בקיצור, צריכים למשוך לעבודה הזאת כל הקבוצות. כן.
עכשיו גם כן, עכשיו התחלנו לעבוד בעשיריות גבוהות, אז אולי איך אפשר דווקא להשתמש בעשיריות הגבוהות בתור איזשהו קרש קפיצה כלפי ההכנה שלנו לכנס הגדול?
זה אנחנו צריכים לדבר לחוד, כנראה שזה בשבת. תרשום את זה כנושא ונדון על זה. בינתיים.
הודעות לסיום. ברוכים הבאים לעולם הקבלה. מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם למפגש היכרות בחוכמת הקבלה. היום בשעה 19:00 בקריית גת ובבאר שבע. הכניסה חופשית. לפרטים חייגו 1-700-509-209. שישי פתוח. חברים מכל קבוצות ישראל וצופי ערוץ 66, בואו להשתתף בשיעור קבלה מיוחד ובסעודה חגיגית עם הרב לייטמן. מחר, יום שישי, 14:45 לפנות בוקר, ברחוב הנבטים 12 פתח תקווה. לתאום הגעה יש להתקשר ל-1-700-509-209. מתכוננים לכנס בערב איחוד ארצי. ערב איחוד ארצי בפתח תקווה, כהכנה לכנס העולמי שיערך בפברואר 2016. בתוכנית, ישיבת חברים, שיחה עם הרב לייטמן, מוזיקה חיה וסעודה חגיגית. יום ראשון, ה-27 בדצמבר, בשעה 18:15 בערב, במרכז בפתח תקווה. לפרטים 1-700-509-209 או באתר קבלה לעם. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
האדם שמולי ממש כמוני, האדם שמולי נרגש כמוני, האדם שמולי נושם כמוני, עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני, עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני, עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנוא